טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לפסקה מספר 5. הייתי רוצה אולי להתקדם לכיוון 5 ו-6, ואז לחזור עוד פעם להגדרה הראשונה. יש כאן שתי הערות שכדאי להזכיר אותן היום, אני מקווה שנספיק. מקצוע הזה של לימוד הפגישה עם ריבונו של עולם, אפשר לכנותו לימוד אמונה. אז כמו שאמרנו, אמונה זה האומן המתגלה באומנות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת, השם הוא האלוהים. לא שיש אלוהים בשמיים, אלא אלוהים המתגלה בארץ. והתפקיד שלנו זה לזהות בעצם את הפגישה הזאת בין השמיים לבין הארץ, בין השם לבין אלוהים. השם הוא האלוהים. והמקצוע הזה שמלמד אותנו, המקצוע הזה בתורה שמלמד אותנו את סדר הפגישה, את אופי הפגישה, את צדדי הפגישה, את איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו, הסדר הזה נקרא לימוד אמונה. מקצוע הזה של לימוד הפגישה עם ריבונו של עולם, אפשר לכנותו לימוד אמונה. אולי קצת אפשר להגביר את המזגן? חם לכם? ממש, לא? אני נוזל מים. הכי נמוך שאתה יכול. תוריד, תוריד. עד שנקפה. שירד שלג, אחרי זה נפתור את זה עם השמש. יפה מאוד. איך המספר 10 קשור לשיעור הזה? האחד שבעשר, האחד שבריבוי. הכלל שבפרט, הסיבה של התוצאה, האומן שבאומנות, האמת שבכן היא רצון. טוב. כנראה הגזמנו. טוב. אם במקרה נתייבש, אז תתקנו את מה שצריך להתקן. חז ושלום. בכל מקרה, אם כן, אמונה שווה פגישה, שווה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ולכן לימוד האמונה הוא שונה מלימוד מחשבה. זאת אומרת, היום יש ביטוי שנקרא מחשבת ישראל, נכון? גם בבתי הספר קוראים לזה לימוד מחשבת ישראל. מה זה לימוד מחשבת ישראל? אומר הרב ציודה, צריך להבדיל בין לימוד אמונה ללימוד מחשבת ישראל. לימוד מחשבה זה שאני לומד את המחשבות של האנשים שאמרו X בנושא Y. הרמב״ם דיבר בסוגיית שכר ועונש. אז אני לומד את מחשבתו, ולהבדיל כמו שנראה עוד מעט, הפילוסופים אמרו משהו, איזושהי מחשבה, חשבו איזושהי מחשבה בסוגיית שכר ועונש. אז אני לומד את שיטתם, ואחרי זה אני יוצר איזושהי הקבלה, התאמה או מחלוקת וכולי בין דעת הרמב״ם לדעת הפילוסופים. אומר הרב ציודה, לימוד אמונה ולימוד מחשבה זה שני סוגי לימודים אחרים לגמרי. לימוד מחשבה זה לימוד מחשבותיהם של אנשים. זאת אומרת, בואו נקרא רגע מתחילת 5. מקצוע הזה של לימוד הפגישה עם ריבונו של עולם, אפשר לכנותו לימוד אמונה. להבדיל מלימוד מחשבה. לימוד מחשבה הוא לימוד מחשבותיהם של אנשים. הרבה אנשים חשבו ועדיין חושבים. גויים חושבים ויהודים חושבים. מעניין מאוד לדעת מה אריסטו, ולהבדיל, הרמב״ם חשבו. טוב, זה חשוב מאוד לדעת את המחשבות של האנשים. אבל מה הקשר בין לדעת את מחשבותיהם של האנשים לבין ללמוד אמונה? לכן כן, אני אומר גם לעצמנו, אולי חלק מאיתנו מתרגל לביטוי הזה, לימוד מחשבת ישראל. המקצוע הזה שנקרא אמונה הוא לא מחשבת ישראל. מקצוע נקרא לימוד אמונה זה איך אנחנו מזהים את ההופעה של האומן באומנות. ומה תפקידנו בהופעה הזאת? זה ממד אחר לגמרי. אפילו הייתי אומר את זה בצורה קצת יותר בהירה. לימוד מחשבה אני לומד מחשבות של אנשים. לימוד אמונה אני לומד את סדר הופעת הבורא בבריאה, האומן באומנות. לימוד מחשבה זה לימוד פסיבי. אז החכם ההוא אמר X. אז נכנס לי לתא המוח שאותו חכם אמר X. יפה. לימוד אמונה זה אם האומן מתגלה באומנות באופי מסוים, אז יש לנו, לי, תפקיד איך לגלות אותו לפי האופי המסוים שהוא מתגלה. לכן מעניין מאוד לדעת מה אריסטו ולהבדיל הרמב״ם חשבו. אך לימוד אמונה הוא לימוד להיפגש עם ריבונו של עולם. כמובן בעזרת אלה שכבר נפגשו עם ריבונו של עולם, שמלמדים אותנו את דרכי הפגישה. ולימוד ספריהם, ששם מתברר איך באמת תופיע הפגישה הזאת במציאות. אך המגמה היא אחרת לגמרי, להכיר את יד השם הפועלת בכל. במה יד השם פועלת בעולם שלנו? אומר הרב ציודה, וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד מאוד חשובה. הקדוש ברוך הוא פועל בעולמנו שלנו, בשני התחומים שבהם הוא מתגלה. טבע והיסטוריה. אני רוצה רגע להרחיב את המשפט הזה, כי זה חשוב מאוד להרחיב את המשפט הזה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו בישן. אמרו חמים בראשי תיבות, עולם שנה נפש. וסימנך והר סיני, אשן כולו. אשן ראשי תיבות, עולם שנה נפש. עולם, הכוונה, מקום. הקדוש ברוך הוא מתגלה במקום. אף על פי שהוא עצמו מעל המקום. כמו שחז"ל אמרו, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. הקדוש ברוך הוא לא תלוי בפונקציה של מקום. זה לא נכון לומר, הקדוש ברוך הוא נמצא פה ולא נמצא שם. עכשיו הוא נמצא פה ואחר כך הוא יהיה שם. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אין העולם מקומו. אז הקדוש ברוך הוא מצד עצמו מעל למקום. אבל הוא החליט מסיבותיו שלו, שהוא בורא עולם, הנקרא עולם הזה, עולם שלנו, שיש בו ממד של מקום. והוא החליט שהוא מתגלה במקומות שונים. והוא החליט שלא בכל המקומות הוא מתגלה באותה מדרגה. למשל, בואו נסדר. יש מקום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה מעט מאוד. המקום הזה נקרא חוץ לארץ. שמעתם על המקום הזה? כן. חוץ לארץ. שדה תעופה זה המקום שמוביל לחוץ לארץ. מה התכונה של חוץ לארץ? אין לה תכונה. אלא רק שהיא חיצונית לארץ ישראל. אין לה שם חיובי. אין למקומות האלה שם חיובי. יש למקומות האלה שם שלילי. חיצוני לארץ ישראל. ושם במקומות האלה, ונלמד זה בהמשך בעריכות, הקדוש ברוך הוא מתגלה מעט מאוד. עד כדי כך שחכמים אמרו בגמרא במסכת כתובות, כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. כל מי שגר בחוץ לארץ דומה הדבר כאילו אין לו אלוהים. טוב, אנחנו צריך להעמיק בזה ולהבין את המשמעות של זה, אבל בכל אופן, הגילוי האלוהי המתגלה במקום, במקום הנקרא חיצוני לארץ ישראל, ולכן גם אפשר להבין מדוע יש למקומות האלה שם שלילי, לא שם חיובי מה הם כן, שם שלילי מה הם לא, הם לא ארץ ישראל. היות והגילוי האלוהי שם הוא גילוי נמוך מאוד, לכן זה נקרא חיצוני לארץ ישראל. המילה ארץ, אחד המקום בחז"ל אמרו, המילה ארץ, המקור או השורש של המילה ארץ זה רצון, רש צדי ה. הקדוש ברוך הוא פחות רוצה להתגלות בחיצוני לרצון שלו, בחוץ לארץ. טוב, בכל אופן יש מקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה מעט. הלאה, איפה הוא כן מתגלה? איפה הוא מתגלה הרצון האלוהי? בארץ ישראל. יפה, ארץ ישראל, פה מתגלה הרצון האלוהי. אם כן, הגילוי של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל יותר עליון, יותר נשגב מאשר הגילוי של הרצון האלוהי בחוץ לארץ. בארץ ישראל אמרה המשנה מדרגות מדרגות, שלושת המדרגות הידועות, עבר הירדן המזרחי, שם מתגלה הרצון האלוהי יחסית לארץ ישראל בצורה מועטה יותר מאשר בחוץ לארץ, בארץ הגולן בלשון המשנה, שם יותר מעבר הירדן המזרחי, וארץ יהודה. ארץ יהודה, יהודה ושומרון, יהודה, הקדוש ברוך הוא מתגלה יותר מאשר בארץ הגולן ובעבר הירדן המזרחי. יפה. בארץ יהודה עצמה מדרגות מדרגות, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בנגיד, תעזרו לי, בית שמש, כמו שהוא מתגלה בירושלים, ולא מתגלה בקריית משה, עם כל הכבוד לקריית משה, הוא לא מתגלה כמו שהוא מתגלה בעיר העתיקה, ובעיר העתיקה הוא לא מתגלה כמו שהוא מתגלה בהר הבית, ובהר הבית הוא לא מתגלה כמו שהוא מתגלה במקום המקדש, ובמקום המקדש הוא לא מתגלה כמו שהוא מתגלה בקודש הקודשים. מדרגות מדרגות של גילוי אלוהי במקום. אז הקדוש ברוך הוא מעל המקום, החליט שהוא מתגלה במקום, והגילויים שלו במקום מופיעות או מופיעים במדרגות שונות. הלאה, זה עין, זה העולם, עשן, עין של העשן, עולם, הכוונה, מקום. שין, שנה, זמן. הקדוש ברוך הוא מתגלה בזמן. איך הוא מתגלה בזמן? גם פה הוא מתגלה במדרגות שונות. הוא עצמו מעל הזמן, היה הווה ויהיה, הוא שם הוויה. אבל הוא החליט שהוא מתגלה בזמנים השונים במדרגות שונות. למשל, הזמן הכי, אם אפשר לומר שבו הקרוך הוא מתגלה בצורה הפחותה ביותר, אני אומר את זה בכותרת מאוד מאוד כללית, נקרא יום חול. למעלה מזה שבת, במקביל או למעלה מזה, לא נפתח את זה כרגע, למטה או מתחת, או למעלה מהשבת, יום טוב. יום טוב עצמו, סוגים שונים של יום טוב. יום טוב דאורייתא, שלושה רגלים, ועוד ראש שנה ביום הכיפורים, ימים טובים דרבנן, וכדומה, זה הדרך. אז הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, אבל הוא מתגלה במדרגות שונות בזמן. ובריאה, נפש. הכוונה, הנפש הנמצאת בבריאה, נפש הדומם, הצומח, החי, האדם, ישראל, הקדוש ברוך הוא מעל הנפש. אבל הוא מתגלה בנפשות, הוא מתגלה בדומם לסוגיו, בצומח לסוגיו, בחי לסוגיו, באדם לסוגיו, כלומר לגוי ולישראל, הוא בישראל. בישראל הוא מתגלה למעלה ממדרגת האדם. כמו שהוא מתגלה באדם, למעלה ממדרגת החי וכולי, אז הדרך, עוד נפתח את זה בעריכות, גם באדם מישראל, הקדוש ברוך הוא מתגלה במדרגות מדרגות. ישראל לוי כהן, גם בכהן, כהן אדיוט, כהן גדול, וכולי. אומר השפת אמת רק כמשל, יש שיגידו גם בצורות אחרות, וגם השפת אמת בעצמו, אומר מזווית אחרת, בצורה אחרת, אומר, השיא של הגילוי האלוהי באשן, זה שיא האדם, כהן גדול, בשיא המקום, קודש הקודשים, בשיא הזמן, יום הכיפורים. כהן גדול, בקודש הקודשים, ביום הכיפורים, שיא הגילוי האלוהי באשן. טוב, רק כדי לסבר את האוזן. אז הקדוש ברוך הוא, אם כן, מעל לזמן, למקום, זמן ובריאה, עולם שנה נפש, אבל הוא מתגלה במדרגות שונות, בעולם שנה נפש. יפה, לענייננו, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו, אם נעזוב כרגע את האדם שהוא הנפש, הקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע ובהיסטוריה. ההיסטוריה כמובן זה ממד הזמן. הזמן זה לא רק יום חול ויום שבת, אלא ההיסטוריה זה גם הפרקים ההיסטוריים השונים שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו. למשל, הוא מתגלה בפרק זמן שנקרא גלות, שעם ישראל בגלות, לפרק זמן שנקרא גאולה. כמובן זה גם תלוי במקום, עם ישראל בחוץ לארץ או עם ישראל בארץ ישראל. אז הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, אבל מתגלה בהיסטוריה. הקדוש ברוך הוא מעל המקום, אבל הוא מתגלה בטבע. המקום באיזושהי מידה זה בחינה של טבע. המקום הזה ולא המקום ההוא. אפשר לומר שהגילוי של הקדוש ברוך הוא בזמן, תכף נראה, הוא למעלה מהגילוי של הקדוש ברוך הוא במקום. כרגע נסביר ותכף נדק את זה יותר. כי המקום זה דבר יחסית מוחשי. זה דבר שאפשר לראות אותו, להרגיש אותו. הזמן זה ממד יותר רוחני. הוא בלתי מדוד במדידה חושית. נכון? אני יכול להרגיש את המקום, אני יכול למשש את המקום. אני לא יכול למשש את הזמן. אני יכול למשש את ירושלים, את האדמה של ירושלים, אבל אני לא יכול למשש את השעה 2:35. כלומר, הזמן הוא ממד יותר אלוהי. אז זה מה שכאן הרב ציוד הולך לברר, שהקדוש ברוך הוא נקרא אומן, המתגלה בעולמנו באומנות, ואנחנו מחפשים את הפגישה של האומן באומנות, הפגישה של האומן באומנות הנקראת אמונה, מופיעה דרך שני המסלולים של המקום והזמן. ועכשיו משפט שנפרק אותו כבר, הגילוי האלוהי בזמן הוא גילוי יותר עליון מאשר הגילוי האלוהי במקום. הקדוש ברוך הוא המתגלה בהיסטוריה הוא יותר מאשר הקדוש ברוך הוא המתגלה בטבע. אני רוצה להגיד עכשיו משפט יותר עקרוני. אם הטבע כולל, עכשיו נא להחזיק ראש חצי דקה, אם הטבע כולל דומם, צומח, חי, אדם, ישראל, שתי המדרגות העליונות שבטבע, האדם וישראל, ובפרט ישראל שבאדם, הם אלה שמנהלים את הדומם, את הצומח ואת החי. כלומר, ההיסטוריה זה בני אדם המנהלים את הטבע. שומעים? אם הטבע הוא חמשת המדרגות, ההיסטוריה זה שתי המדרגות העליונות המנהלות את שלושת המדרגות התחתיות לה, התחתיתיות לה. זאת אומרת, מי שם את מי, איפה? האם בעלי חיים שמים את האדם בגן אדם, או בני אדם שמים בעלי חיים בגן חיות, כמשל. מי פועל על מי? האם האבן, הנחושת, הזהב, הם פועלים על האדם, או שהאדם חוצף בהר ומוציא זהב, או מוציא אבן ושיש. מי פועל על מי פה? אז ברור שהממד הנפעל הוא ממד המקום, כלומר, הדומם הצומח והחי, והממד הפועל הוא ממד הזמן, שזה האדם. לכן אני כבר מתקדם, הגילוי של הבורא בהיסטוריה הוא למעלה מהגילוי של הבורא בטבע, כשמי שמנהל את ההיסטוריה זה בני האדם, ומרכז האדם נראה בהמשך, זה עם ישראל. לכן אני אומר את זה בצורה הפשוטה ביותר. אם אנחנו רוצים לגלות את האומן באומנות במדרגתו היותר עליונה, לא נלך לסמינר שבו יביאו לנו אנשי מדע, ויגלו לנו את סדר הופעת הבורא בטבע, אלא נבוא למכון מאיר ונלמד את סדר הופעת הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה. בקיצור, לא נלמד על פיליות העין, עין האדם, גוף האדם, המכונה שלא תיאמן, אלא נלמד איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו, דרך עם ישראל, על ציר ההיסטוריה. אבל בואו, כדי שתאמינו לי, בואו נקרא קצת. שש, יד השם פועלת בעולמנו בשני תחומים עיקריים. הטבע וההיסטוריה. הטבע זה יותר דומה למקום. הטבע הזה כולל דומם, צומח, חי, כשהאדם הוא למעלה מהטבע, הוא למעלה מהחי, הצומח והדומם, הוא גם חלק מהטבע, אבל הוא למעלה מהטבע והוא מנהל את הטבע. תכף נראה. אז יד השם פועלת בעולמנו בשני תחומים עיקריים, הטבע וההיסטוריה. בטבע הכל צומח, אך כל צמח שצומח יש לו מלאך שמכהו ואומר לו גדל. זה כאן אנחנו כבר נכנסים לדרגה יותר עליונה. כלומר, זה לא רק שיש אדם שפועל על הטבע, אלא, עכשיו עוד נקודה יותר עמוקה, יש בריאות רוחניות שהן למעלה אפילו מהאדם בעולמנו. כרגע נקרא לזה מלאכים, נקרא לזה ספירות, מידות אלוקיות, נראה בהמשך, שהם בעצם מנהלים אפילו את האדם ואת הטבע שמנהל, ואת האדם שמנהל את הטבע. אז כל צמח יש לו מלאך שמכהו ואומר לו גדל. יש כוח אלוהי שמחיה את הצמח. אף בדומם קיימים חיים תרדמתיים, היום ודאי המדע יודע את זה מצוין, אלקטרונים המתרוצצים בתוככי האטום, יש בין כוחות הטבע מתח והרמוניות שבונים את היקום, כדי לתת לאטום את צורתו הגבישית, יש צור במיליוני כוחות שהתלחצו בו, בקיצור, הקדוש ברוך הוא ברא טבע, אפילו מדרגת הדומם, ודאי צומח וחי, כשהאלוהי בעצם מתגלה דרכו באופן גלוי או באופן סמוי. אנשי המדע יקראו לזה חוקים, ואנשי התורה יקראו לזה מלאך שאומר לו גדל. כל זה כמשל. אבל למעלה מהטבע, ולמעל הטבע, מתנסית יד השם שבהיסטוריה, הנוגעת לאדם. האדם הוא ההיסטוריה המנהלת את הטבע. השמיים, תכף נראה למה יד השם שבהיסטוריה היא למעלה מהטבע, אבל כרגע, לפי הבנה שמענו עוד עכשיו, הקדוש ברוך הוא מתגלה בזמן, יותר מאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה במקום. עכשיו בואו נעמיק את זה טיפה. הקדוש ברוך הוא מתגלה באדם, דרך השכל האנושי, ודרך המוסר האנושי, ועכשיו השפיץ, ודרך הבחירות החופשיות האנושיות, שהייתי מעלה על דעתי, שהשכל האנושי, הרצון האנושי, והבחירה החופשית האנושית, היא זאת שמנהלת את העולם. והקדוש ברוך הוא לא יכול להתערב לאדם בניהול של העולם, שכשאדם מנהל את העולם על ידי השכל, הרצון והבחירה החופשית. ולמרות זאת אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל את הרצון האנושי, את השכל האנושי, את הבחירה החופשית האנושית. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך המדרגה שנקראת אדם, שכל, רצון, בחירה, זה מדרגה יותר עליונה מאשר הקדוש ברוך הוא שמתגלה בטבע דרך אינסטינקטים וחוקים קבועים. כי זה לא חוכמה במרכאות לקדוש ברוך הוא להתגלות בפרה. מה החוכמה להתגלות לפרה? הפרה אין לה שכל ואין לה רצון ברמה האנושית ואין לה בחירה חופשית. היא לא יכולה להגיד לא למה שהקדוש ברוך הוא שם בה. מה הקדוש ברוך הוא שם בה? חוקי חיים קבועים הנקראים אינסטינקטים שעל פיהם היא חיה. אז היא לא יכולה להתנגד. אז הגילוי של האלוהי בטבע הוא גילוי במדרגה יחסית נמוכה. מה שאין כן הגילוי של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, באדם, הבוחר, הרוצה, המשכיל, הוא גילוי במדרגה יותר עליונה. אני רוצה רגע לסבר את האוזן באיזושהי גמרא. רבי עקיבא דרש את הפסוק שאנחנו נגיד לומר אותו בתפילת שחרית, על פי הנבואה, או על פי הכתובים. לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח והעוד. שתי דרשות בגמרא ברכות, דרשה שנייה רבי עקיבא. לך השם הגדולה, זו קריאת ים סוף. והגבורה זו מכת בכורות, והתפארת זה מתן תורה, נצח ירושלים, עוד בית המקדש. יפה, בואו נתמקד בשני החלקים הראשונים. לך השם הגדולה, זו קריאת ים סוף, והגבורה זו מכת בכורות. מה קשה? הסדר התהפך. מכת בכורות הייתה בליל ט"ו בניסן, וקריאת ים סוף הייתה בכ"א בניסן. זה ראשון של פסח, זה שביעי של פסח. אז למה רבי עקיבא שינה את הסדר? היה צריך לומר, לך השם הגדולה, נלך לפי הסדר הכרונולוגי ההיסטורי, זה מכת בכורות, והגבורה, שבוע אחר כך, זו קריאת ים סוף. אבל רבי עקיבא שינה את הסדר. אלא מסביר שם הרב בעולה טריה. הקדוש ברוך הוא המתגלה בקריאת ים סוף, הוא קדוש ברוך הוא, הוא גילוי של קדוש ברוך הוא יותר קטן, מאשר הקדוש ברוך הוא המתגלה דרך מכת בכורות. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע, זה גילוי נמוך, כי לטבע אין בחירה, הטבע לא יכול להגיד לא רוצה. אבל כשהקדוש ברוך הוא מתגלה באדם, זה מדרגה הרבה יותר עליונה, כי האדם יכול להגיד לא רוצה. אני רוצה רגע לתת דוגמה קצת שטחית, אבל היא טובה. נגיד שעכשיו הייתי מבקש מכם לעצום את העיניים. בואו נעשה ניסיון. נעצום את העיניים. יוגה, בעניין יוגה אמונה. נעצום את העיניים. יפה. עכשיו הייתי פותח פה, איך זה נקרא? מסך. בסדר? הייתי מחשיך, פותח פה איזה מסך, מקרין עם המקרן איזושהי תמונה. שרואים גלי ים ענקיים מדהימים, ורואים בשפת הים, אל מול גלי הים, רואים אדם. והפרספקטיבה בין האדם לבין גלי הים, האדם הוא איזה יצור קטן, וגלי הים ענקיים. יפה, והייתי מקרין את זה על השיקופית, אתם עדיין עם עיניים עצומות, ואז הייתי מבקש מכם, בבקשה לפתוח את העיניים, תסתכלו על התמונה. ואתם פותחים את העיניים, מסתכלים, וואו, יפה, עכשיו בלי לחשוב יותר מדי. על מה הייתם אומרים וואו, על האדם או על הגלים? על הגלים. למה? כי מבחינה כמותית, זה יותר מרשים. האדם בתמונה הוא אפס פסיק משהו, והגלים בתמונה זה כל התמונה. איזה עוצמה! עכשיו תעצרו שנייה, חצי דקה אחרי הוואו הזה. איפה יש יותר כישרונות חיים? באדם או בגלים? באדם. לגלים יש שכל? יש רצון? יש בחירה חופשית? הם יכולים לעצור את הגליות שלהם? לא. האדם עם כל קוטנוע כמותי, מבחינת ההופעה האיכותית של כוחות החיים שלו, הכישרונות שלו, הוא הרבה למעלה מאשר הגלים האלה. יש לו שכל, יש לו רצון, יש לו בחירה חופשית. יש לו כישרונות חיים שאין בגלים. אז הוואו שלנו מתרשם מהכמות. אבל מצד האמת הוא צריך להתרשם מהאיכות. לכן אומר רבי עקיבא, הגילוי של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, למעלה מהגילוי של הקדוש ברוך הוא בטבע. כי בהיסטוריה מתגלה הקדוש ברוך הוא דרך האדם, דרך כישרונותיו היותר מפותחים, דרך שכלו, רצונו, בחירתו החופשית, היותר מעולים. מה שאין כן בטבע, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך בריאות אינסטינקטיביות, חסרי בחירה, כשהכישרונות שלהם כישרונות נמוכים. לכן אנחנו מאוד מאוד שמחים שאפשר כביכול לגלות את האלוהים בטבע. חזק וברוך לאנשי המדע שחזרו בתשובה ועכשיו מנסים גם להחזיר אותנו בתשובה על ידי סמינר של שלושה ימים, שבו הם יספרו לנו איך אלוהים מתגלה בטבע. חזק וברוך! יפה. אבל אני לא רוצה גילוי אלוהי נמוך, רוצה גילוי אלוהי גבוה. והגילוי אלוהי הגבוה מתגלה דרך האדם, שמרכזו נראה בהמשך עם ישראל, והגילויים עוברים דרך הציר שנקרא היסטוריה. לכן לא יושב על הכיסא הזה בשיעורים האלה איש מדע. למה לא? הייתי בטוח, אמרו לי בניין אמונה, בוא נבנה את האמונה, נוכיח שיש אלוהים. תביא 20 אנשי מדע, כל אחד ידבר בתחום אחר, זה אסטרונומיה, זה פיזיקה, זה ביולוגיה וכו'. נוכיח, חזור והוכח שיש אלוהים. למה לא? כי זה לא הכיוון של השיעור בכלל. כי הגילוי של הקדוש ברוך הוא בטבע, הוא נחות ביחס לגילוי של הקדוש ברוך הוא, של האלוקים בהיסטוריה. בואו נקרא את זה עוד פעם רגע. אולם מעל הטבע מתנסית יד השם שבהיסטוריה, הנוגעת לאדם, צד שמאל. והאדם הוא הבריאה היותר עליונה בטבע. כמו שאמרנו, דומם, צומח, חי, אדם. ושיא האדם, נראה בהמשך, ישראל. אז השמיים מספרים כבוד אל. זה נכון. בין אם השמיים זה נגיד הכוכבים והרקיע וכו', לא מדויק, אבל נגיד נסביר רק בשביל ההסבר. אז השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע, נכון? בכל דבר אפשר להכיר כוחו של ריבון העולמים, גם בטבע, נכון? במזמור י"ט, בכל דבר אפשר להכיר כבודו של ריבונו של עולם. במזמור י"ט בתהילים, אחרי שבעת הפסוקים הראשונים, תבדקו אחר כך, שהם כנגד עולם הטבע, שנברא בשבעת ימי בראשית, אז אחרי הגילוי של האלוקים בטבע, מופיע עכשיו האלוקים המתגלה דרך האדם ודרך בחיר האדם ישראל, המגלה את האלוהי האינסופי דרך התורה שהוא קיבל. תורה המתגלה בישראל. כל זה נראה בהמשך. אז אחרי שבעת הפסוקים הראשונים שעוסקים בהופעת הבורא בבריאה במסגרת הטבע, מסגרת המקום, עכשיו למעלה ממסגרת המקום, מסגרת הזמן. האדם החי בזמן. והאדם המגלה את הקדושת הזמנים וכו'. כל זה נראה בעריכות רבה. מופיע הפסוק השמיני, תורת השם תמימה, השמיים מספרים כבוד אל, זה נכון, אך התורה מספרת אותו לאלה ולאלה הרבה יותר מאשר השמיים. ועם ישראל מקבל התורה, ועם זו יצרתי לי יצירה בפני עצמה, תהילתי יספר. אז יש יצירה של האומן באומנות הנקראת טבע, ויש יצירה של האומן באומנות הנקראת היסטוריה, קרי האדם, עם ישראל, שקיבל תורה. לכן, איננו מתעסקים בניסיון לפגוש את ריבונו של עולם בטבע, אלא בעיקר בהיסטוריה, ולכן כשרבי עקיבא, מסדר את סדר המדרגות של הגילוי האלוהי, הוא שינה בכוונה את הכרונולוגיה ההיסטורית. הוא יודע שמכת בכורות קודמת לקריאת ים סוף מבחינה כרונולוגית, אבל הוא יודע שהגילוי במכת בכורות הוא גילוי יותר מרומם, יותר נשגב, יותר עליון, יותר מתפתח מהגילוי בקריאת ים סוף, כי בקריאת ים סוף זה גילוי של הבורא בטבע, בים, במים, בדומם. אבל הגילוי של הקדוש ברוך הוא במכת בכורות זאת ההבחנה בין ישראל לעמים. זה כאילו במדרגה יותר עליונה, הבכור המצרי מת, הבכור היהודי חי. עוד טיפה רגע. לכן ההתגלות האלוהית שבטבע הינה דלה לעומת זאת שבהיסטוריה. אז אם אנחנו עכשיו שואלים, אנחנו מחפשים אמונה. אמונה שווה אומן, באמ... רומן באומנות. איפה מתגלה האומן באומנות, הבורא בבריאה, הקדוש ברוך הוא בעולם הזה? במדרגה היותר עליונה, ששם אפשר לגלות יותר את עליוניותו של האומן, של הבורא. התשובה לא תהיה בטבע, התשובה תהיה בהיסטוריה, ובמרכז ההיסטוריה נקרא ישראל. כל זה נדבר בעריכות רבה מאוד. לכן כשם שהצמח הוא דל כוח לעומת האדם והדומם עוד יותר מאשר הצומח, כך בהיסטוריה כל השם בוקע בכוח, בשיא העוצמה, בשיא הגודל, בשיא הנשגבות, בשיא הרוממות. ושיא ההיסטוריה, וכל זה נראה בהמשך בעריכות רבה, הוא עם ישראל. מתוך כך מגיעים לנו לנקודת המרכז של כל מה שלימדנו רבנו, עם ישראל. אז בראשית אין ראשית אלא תורה, אין ראשית אלא ישראל, אין ראשית אלא חלה, אין ראשית אלא ביקורים, אין ראשית אלא משה רבנו, אין ראשית אלא עמלק, ראשית גוי עמלק וכולי, הרבה ראשיתיות. מהי הראשית של כל הראשיתיות? זה נראה בהמשך בעומק וברוחב בעזרת השם. מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, אפילו לתורה. אז הגילוי הראשון של האומן באומנות נקרא ישראל. הוא התמצית, תרף אנחנו נפרק את המשפט הזה, אנחנו עוד נגיע לשם. אבל יוצא לפי זה רק עוד משפט אחד שאמרתי בהתחלה, אנחנו רוצים לסכם את זה. יוצא שיש שתי טעויות, או אפילו הייתי אומר שלוש טעויות, מהי אמונה ואיך מגלים אותה. טעות ראשונה, אנחנו חושבים שאמונה זה האדם הפונה אל אלוהים, ולכן מי שלא פונה אל אלוהים לא מאמין. טעות ראשונה, כי האמת היא שאמונה זה לא האדם פונה אל אלוהים, אמונה זה אלוהים פנה אל האדם. זאת אמונה. האומן נמצא באומנות. נכון שתפקידנו לחשוף את הפנייה של האומן באומנות. אנחנו צריכים לפנות מהחץ שלנו מלמטה למעלה, אחרי שהקדוש ברוך הוא פנה אלינו מלמעלה למטה. אז זה א', אז האמונה לא מתחילה מהנבראים, היא מתחילה מהבורא, ונראה בהמשך הבדל בין ישראל לעמים, סוגיה מאוד חשובה, תכף אולי נגיד הערה על הדבר הזה. הערה שנייה, אמונה זה בכלל לא שכל. אמונה זאת פגישה. אמונה זאת חשיפה של הרצון האלוהי בבריאה, של האומן באומנות, והופעת רצונו. לכן אמונה זה לא פנייה שלנו, זה פנייה שלו, וחשיפתנו את רצונו. כלומר, אמונה, טעות ראשונה, זה שאני פונה אל אלוהים, טעות, האלוהים פונה אליי. אמונה, טעות שנייה, זה אני מאמין באלוהים, אבל זה משאיר אותי פסיבי. יש אלוהים בשמיים? לא. אנחנו מאמינים באלוהים שמתגלה בארץ ויש לו פה רצון, ואנחנו צריכים להופיע את רצונו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ולכן זה לא שכל, זה פגישה. וזה לא פגישה, זה הופעת הרצון, ואנחנו מחויבים בהופעת הרצון הזה. דבר שלישי, סדר גילוי האמונה הוא לא על ידי לימוד הטבע, אלא על ידי, לא אגיד לימוד ההיסטוריה, הלימוד התורני של ההיסטוריה, שנראה את זה בהמשך. אבל לענינו בואו נסתפק רגע בשני הממדים הראשונים, זה מספיק, כי זאת יותר ההגדרה. אמונה שווה אלוהים פונה אל האדם ולא האדם פונה לאלוהים. זאת אמונה. ב', אמונה שווה לא ההכרה השכלית שיש אלוהים באיזשהו מקום, אלא חשיפת רצונו מהתגלותו בבריאה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ולכן הגילוי שהקדוש ברוך הוא באומנות היותר עליונה, הנקראת היסטוריה מאשר טבע וישראל יותר מן האדם, פה נמצא המפתח להופעת האמונה. טוב, יש עוד משפטים מאוד חשובים שצריך להגיד על גבי המשפטים האלה, אבל תכף נגיד. בבקשה. טוב, אנחנו נגיע לשם. למה הרמב״ם מדגיש את סדר הופעת ההתגלות של האדם בבורא, שהוא ההתבוננות בטבע? טוב, אז אתה לא משאיר לי ברירה, אלא להגיע להמשך. אפשר לקבל רגע תנ"ך? הנה, יש פה תנ"ך. רק אני רוצה לענות לשאלה הזאת, כי זאת שאלה חשובה. מי היה המאמין הראשון מבחינת עם ישראל בהיסטוריה? אבי המאמינים. אברהם אבינו, יפה. אז אני מציע, בואו נסתכל, מה נקרא אמונה? אומר רוני, למה א' הרמב״ם פסק שהדרך להגיע לקדוש ברוך הוא זה דרך התבוננות בטבע, ובפרט שחז"ל הזכירו לנו במדרש שיום אחד יצא אברהם לטיול, התבונן בטבע, ואז הכיר את מי שאמר והיה עולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גילה את אלוהים דרך זה שהוא התבונן בטבע, ואז הוא פנה אל אלוהים. עד לכאן לשון חז"ל במדרש. יפה. האם מה שאמרתי עכשיו כתוב בתורה? לא. מה כתוב בתורה? וזה אנחנו נראה במהר"ל, מעריך באריכות רבה, נצח ישראל י"א, בחוברת פה זה דף 4. נקווה שנגיע לשם בקרוב. אבל קודם כל בואו נתחיל גם מתי איך התגלתה או איך התגלה המפגש הראשון, הנקרא אמונה, בין האומן הקדוש ברוך הוא לבין האומנות. המציאות שלנו, טבע והיסטוריה, הוא מרכזו האדם, ההיסטוריה, ומרכזו כרגע אברהם אבינו, שהוא אבינו הראשון. איך זה היה? אז זה מופיע בסוף פרשת נוח, בואו נתחיל לזהות כמה נתונים שהתורה מספרת לגבי אברהם, אז עדיין אברהם. אני קורא, נגיד מפרק י' א', ספר בראשית פרק י' א', פסוק, נתחיל בקוו. ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם את נחור ואת ארן. זאת הפעם הראשונה שפגשנו את אברהם בתורה. מה אני יודע כרגע לפי הפסוק הזה על אברהם? שהוא הבן של תרח. הלאה. ויחי תרח 70 שנה, ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם את נחור ואת ארן. אני יודע מהפסוק הזה שני נתונים. א', שאברהם הוא הבן של תרח, ב', שיש לו שני אחים, נחור וארן. הלאה, מדלג קצת. ויקח אברהם ונחור להם נשים. שמש את אברהם, שרי. אם כן, מה אני יודע עכשיו על אברהם? שלא רק שאבא שלו תרח ואחים שלו נחור וירן, שיש לו אישה שקוראים לה שרי. ותהי שרי הקרה, אין לה ולד. מה אני יודע? אני יודע שלמשפחת אברהם ושרי אין ילדים. הקרה. הלאה, פסוק למד א'. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן ארן בן בנו, ואת שרי קלתו אשת אברהם בנו, אם כן, תרח מארגן את כל המשפחה, ויצאו איתם מאור כסדים, ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם. מה אני יודע על אברהם? שיביא המשפחה תרח, החליט שהוא מעביר דירה את כל המשפחה מאור כסדים לארץ כנען, וכרגע הם הגיעו לחרן. ומה קרה בחרן? והיו ימי תרח 500 שנה, וימות תרח בחרן. מה עכשיו אני יודע? שבאמצע מעבר הדירה, כשהם עשו הפסקת אוטובוס באפולה, כלומר בחרן, אז אבי המשפחה נפטר, והילדים והנשים תקועים עכשיו עם המסעית בחרן, בין אור כסדים לארץ כנען. האם עד לכאן לפי פשט הפסוקים יש איזשהו יחס בין אלוהים לאברהם? לא. סיפור, תדע לך, אבא תרח, אחים נחור וארן, אישה שרי, הכרה עם הילדים, מעבר דירה, אבא מת, תקועים בחרן. יפה. זה מה שאני יודע. פתאום מופיעה פרשת לך לך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. מי פונה למי? אברהם לאלוהים או אלוהים לאברהם? מה כתוב? נא לא להמציא. ויאמר השם אל אברהם. לא כתוב, ויסתובב אברהם בחרן, ויר וילך לסמינר, ויזהה שיש חוכמה אלוהית מופלאה במערכת השמש, ויגיע למסקנה על פי 32 הוכחות שיש אלוהים, ויאמין אברהם באלוהים, ויפנה אברהם אל אלוהים. יש פסוקים כאלה? לא. מי פונה למי פה? השם לאברהם. זה אמונה. אמונה שווה, אלוהים פונה אליך. אומן באומנות. אז למה חז"ל ובעקבותיהם הרמב״ם? אמר א', אמרו חז"ל, אברהם מסתכל בטבע, הגיע אליה הכרת הבורא, ב', איזו הדרך לאהבתו ויראתו שהתבונן בטבע, סוגיה בפני עצמה, שזה ההבדל העקרוני בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבעל פה מלמדת אותנו מה לעשות, תורה שבכתב מלמדת אותנו מה לחשוב. אז מה לחשוב? שאמונה שווה אומן באומנות, מלמעלה למטה. מה לעשות? לגלות את האומן באומנות, באומנות שנקראת טבע, באומנות שנקראת היסטוריה, כשהגילוי בהיסטוריה הוא יותר עליון מאשר הגילוי בטבע. גם בלכות יסודי התורה יש מה לדייק, וחלק מהמפרשים מסבירים שם על הרמב״ם, שהרמב״ם אומר מפורש שהקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע או בהיסטוריה, ויש שם איזה הערה שהגילוי בהיסטוריה הוא גילוי יותר עליון. אבל נעזוב כרגע את הסוגיה הזאת, כי באמת זה ייקח אותנו איזושהי פינה אחרת. כן. תורה שבכתב מלמדת מה לחשוב. תורה שבעל פה מלמדת מה לעשות. איך נקרא ראש השנה בתורה שבכתב? שתי מילים. יום תרועה. האם אני יודע מה זאת התרועה הזאת? כן או לא? לא. באה התורה שבעל פה מלמדת אותי מה זאת התרועה. א', במה אני צריך להריע, ב', מהם הקולות שנקראים תרועה, שאני חייב לשמוע, ואז תבוא המשנה מסרת ראש השנה וכו', ותלמד אותי מה זאת התרועה הזאת שאני יוצא ידי חובה, חובת הרעיון שנקרא יום תרועה. אז תורה שבכתב תלמד אותי את הרעיון הרוחני של ראש שנה שנקרא יום תרועה, תורה שבעל פה, משנה עד הלכה, תלמד אותי איך הרעיון הרוחני הזה מופיע במציאות. בסדר? תורה שבכתב, תגיד לי, בסוכות ישבו שבעת ימים. היא אמרה לי, מה היא סוכה כשרה? מה היא פסולה? מי חייב בסוכה? מי פטור מהסוכה? לא אמרה לי. מה המצוות התלויות בסוכה? אמרה לי, תדע לך, יש ערך שנקרא סוכות. באה משנה מסכת סוכה, תלמד אותי מה היא סוכה כשרה, מה היא פסולה, מי החייבים, מי הפטורים, מה המצוות התלויות בה וכו'. אז תורה שבכתב מלמד אותי מה לחשוב, תורה שבעל פה מלמד אותי מה לעשות. מילים אחרות, תורה שבכתב מלמד אותי את הרעיון הרוחני, תורה שבעל פה מלמדת אותי את סדר הופעת הרעיון הרוחני בכלים המעשיים במציאות. ואנחנו הרבה פעמים מתבלבלים בהבחנה בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב. בסדר? טוב, יש הרבה מה לדבר על זה, אבל זה ככה בחצי משפט. כן, בבקשה. כל סוגיית האמונה, אם אתה רוצה לפתוח אותה מספר שמות, היא סוגיה מסובכת מאוד. כי אם אתה תראה הפעם הראשונה שעם ישראל מאמין, זה דווקא כשהארון מגיע, לא משה. ואז כתוב, ויאמן העם, כי פקד השם את עמו. למה האמינו לארון ולא למשה? למה ארון היה שליח ולא משה? למה רק בקריאת ים סוף ואמינו בהשם ובמשה שהוא עבדו של השם? עד אז לא האמינו שמשה עבדו. אומר הנציב, עד אז לא האמינו שמשה עבדו. נגיע לסוגיית גאולה, נדבר על זה. בסדר, לכן סוגיית האמונה, כשאתה מצר אותה כאן, אתה צודק, אבל צריך לדייק אותה. בסדר, יש אמונה בהשם, יש אמונה באהרון, ויש אמונה במשה. עכשיו צריך לסדר את היחסים. אבל זה שייך לסוגיית גאולה, נגיע לשם, בעזרת השם, נעסוק בסוגיה הזאת. טוב, אפשר להתקדם עוד טיפה? רבותיי, אולי יש סיכוי לסיים היום את הדף הראשון. שעה טובה. שבע, המרכז ישראל. עמוד 2 למטה בצד שמאל. את הכל אנו לומדים מתוך נקודה מרכזית זו. כלומר, כל הופעת הבורא בבריאה, תורה, מצוות, מידות, תפילה וכו', הכל מתוך המשקפת הזאת שנקראת ישראל. אנחנו נלמד את זה באריכות. אולי הייתי צריך להגיד כאן עוד איזה חצי משפט כדי לסבר את האוזן. בסדר? אמרנו ככה, אמרנו שהקדוש ברוך הוא מתגלה, הקדוש ברוך הוא אומן, העולם הזה נקרא אומנות, האומן המתגלה באומנות בעולם שלנו בטבע והיסטוריה, דומם צומח חי וטבע, היסטוריה, אדם ישראל, כששיא הגילוי זה בהיסטוריה אדם ישראל, ושיא הגילוי באדם, קודם נראה בהמשך, זה ישראל. ואז לכאורה הייתם מצפים שאנחנו נלך עכשיו ללמוד, אם לא שיעור ביולוגיה, לפחות שיעור היסטוריה. בואו נלך ללמוד היסטוריה של עם ישראל. החל מציאת מצרים עד היום. אז א', זה חשוב לי ללמוד את זה. אבל אנחנו כאן בשיעור הזה נראה, על פי חז"ל, שאנחנו לא נלמד היסטוריה במובן הטכני שלה. זאת אומרת, בואו נלמד את המאורעות שעם ישראל עבר על ציר ההיסטוריה, כפי שהם כתובים בספרי דברי הימים וכו'. תודה. אלא אנחנו נלמד את השורש של ההיסטוריה. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו להגיד יותר עמוק מזה. כשחז"ל אמרו בראשית ברא אלוהים, וכאן אנחנו מתקדמים עכשיו, כשחז"ל אמרו בראשית ברא אלוהים, ואמרו אין ראשית אלא ישראל, ישראל קדמו לעולם, אין ראשית אלא תורה, תורה קדמה לעולם. שאלה, מה זה ישראל קדמו לעולם? מה זה תורה קדמה לעולם? מתי עם ישראל הופיע על ציר ההיסטוריה מבחינת סדר בריאת העולם, לוח זמני, מבחינת זמן? נגיד אברהם אבינו, באיזה שנה לבריאת העולם הוא נולד? 1948, בין 52, כלומר שנת 2000 לבריאת העולם, נשאו שתי קהילותיו, אמרו חז"ל כשני רבנים, והם למדות את התורה וכו'. אז עם ישראל המתגלה נגיד דרך אביו הראשון הופיע על ציר ההיסטוריה רק אחרי שליש היסטוריה. 6,000 שנה העולם שלנו אומרת הגמרא, רק בשנת 2000, 1948-2000, הופיע אברהם אבינו. ואם נגיד שעם ישראל זה יציאת מצרים, מתי הייתה יציאת מצרים? שנת 2448. אז כמעט חצי היסטוריה, כ-2500 שנה. אז מה זה ישראל קדמו לעולם? ישראל הופיעו 2,500 שנה אחרי בריאת העולם. הלאה, תורה קדמה לעולם. מה זה תורה קדמה לעולם? 20 דורות מאדם עד נוח לא הייתה תורה. עוד 6 דורות מאדם עד אברהם, סליחה, לא הייתה תורה. 10 מאדם עד נוח, עוד 10 מנוח עד אברהם, אין תורה בעולם. עוד 6 דורות מאברהם עד משה, 26 דורות כמינן הוויה, לא הייתה תורה. אז התורה ניתנה בשנת 2448 לבריאת העולם. אז מה זה ישראל קדמו לעולם? תורה קדמה לעולם, על מה אתה מדבר? דרך ארץ קדמה לתורה, ואומות העולם קדמו לישראל. איזה ישראל קדמו לעולם ואיזה תורה קדמה לעולם? אלא, עכשיו נקודה מאוד חשובה, אנחנו נעמיק בה באריכות רבה. כשאנחנו מדברים על ישראל, וכשאנחנו מדברים על תורה, לפני שאנחנו מדברים על סדר ההופעה במציאות המעשית, כלומר, עם ישראל התחיל להופיע, נגיד, שנת 2000 אברהם אבינו, ותורה הופיעה שנת 2448, אנחנו מדברים על הרעיון, על הערך שנקרא ישראל, על הערך שנקרא תורה, על המהות שנקראת ישראל, על המהות שנקראת תורה. אם הייתי שואל אתכם עכשיו, מה זה ישראל? אז הייתם אומרים, סך הנשמות הנמצאות בגוף, שהן נשמות בגוף יהודי. נשמות יהודיות בגוף יהודי. כלומר, נלך במנהרת הזמן, נגיד, מיציאת מצרים, עד סוף ימות ההיסטוריה, סך הנשמות בגוף הנקראים יהודים בהיסטוריה, זה נקרא ישראל. זה נכון המשפט הזה? לא. ישראל זה רעיון, ישראל זה ערך. אם למשל אני אשאל מה זה מכון מאיר, אז מה תגידו, מכון מאיר זה סך האנשים שמסתובבים פה מיום הקמתו עד שיגיע המשיח? או לאחר מכן, עד שיסתיים העולם הזה? זה נקרא מכון מאיר? לא. מכון מאיר זה רעיון. מכון מאיר זה ערך. זה נכון שכל אחד מאיתנו מבטא את הרעיון הזה באיזושהי מידה, באיזושהי צורה. בסדר גמור. אבל מכון מאיר זה לא סך היהודים שנמצאים פה עכשיו. סך היהודים שנמצאים כאן עכשיו, או סך האנשים הנמצאים כאן עכשיו, זה גילוי בפועל, גילוי מעשי של הרעיון שקוראים לו מכון מאיר. לכן עכשיו משפט מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו מדברים על האומן המתגלה באומנות, כשאנחנו מחפשים את הפגישה בין האומן לאומנות, ואני חוזר למה שדיברנו בשום הראשונים, ובאומן עצמו אין לנו השגה. הקדוש ברוך הוא עצמו אין לנו השגה, השם מלך, אין לי בו השגה. אבל כן יש לנו השגה בגילוי האמוני הראשון שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו באומנות. מהי האומנות הראשונה שהקדוש ברוך הוא הוציא מתוכו? אז האומנות הראשונה שהקדוש ברוך הוא הוציא מתוכו היא לאו דווקא אומנות חומרית מעשית, כלומר בעולם שלנו, אלא אומנות רעיונית, אומנות רוחנית, אומנות של ערך. שישה דברים קדמו לבריאת העולם, צריך להבין מה זה הערך הזה שנקרא ישראל, מה זה הערך הזה שנקרא תורה, למען דאמר אף התשובה, מהו הערך שנקרא תשובה. לכן יש בעצם, בואו נסדר רגע את הראש, יש אומן, הקדוש ברוך הוא, אין לי בו השגה, יש אומנות, עולם הזה, המתגלה, כשהאומן מתגלה בה, בשתי המדרגות, טבע והיסטוריה, ובין האומנות בעולם הזה, לאומן, כמקור הכל, יש אומנויות רוחניות, אומן, אומנויות רוחניות, אומנויות חומריות, שהאומנויות הרוחניות הן עומדות בשורש של האומנויות החומריות. לכל צמח יש מלאך שאומר לו גדל. אז אנחנו רוצים להבין את שורש הצמח. מתוך שנבין את שורש הצמח, נבין את הצמח. אם אני רוצה לטפל נכון בעגבנייה, אני צריך להכיר את ה-DNA שלה. את המהות העגבנייתית. את סדר הופעת האומן בעגבנייה. אחר כך אני אדע איך לטפל בה באופן טכני. לכן נכון שעם ישראל זה סך הנשמות בגוף בעולם הזה. אבל לפני ההופעה הפרקטית, הממשית, החומרית, המעשית, יש אומנות רוחנית הנקראת ישראל. שעל זה אמרו חכמים ישראל קדמו לעולם. אומות העולם קדמו לישראל. אבל הרעיון שנקרא ישראל קדם לאומות העולם. נתינת התורה בפועל קדמה לדרך, סליחה, הופיעה אחרי דרך ארץ. אבל התורה כרעיון קדמה לדרך ארץ. חבודה, אתם מבינים מה שעכשיו אנחנו אומרים? הרעיון של מכון מאיר קדם לסך האנשים שיושבים פה עכשיו. סך האנשים שיושבים פה עכשיו הם קרניים של השמש. הם ביטויים של השמש. אז אנחנו הולכים לברר את הגילוי של האומן באומנות, לא דרך הגילוי באומנות בעולם הזה, ולכן לא נלמד פה שיעורי ביולוגיה, ולא נלמד פה שיעורי היסטוריה. לא טבע, ולא היסטוריה באומן של העולם הזה. אלא נלמד את השורש הרוחני של ההיסטוריה, שהוא למעלה מהשורש הרוחני שבטבע. מתוך שנלמד את השורש הרוחני, אחר כך נוכל להשקיף על ההיסטוריה בפועל, על המאורעות, על החדשות של שעה שלוש, ולנסות להבין אותם בצורה הנכונה. כמו שאמרנו בהתחלה, בשיעורים הראשונים, אם אני פוגש אדם שהוא מופיע הרבה קרניים, אני רוצה לחשוף את השמש, את האישיות שלו, לא את הביטויים המעשיים שלו. אם אני קורא ספר שיש לו 1,000 עמודים, אני רוצה להבין את המסר, את מוסר ההשכל שאותו עטף הסופר ב-1,000 העמודים האלה. אז אני פוגש עולם של פרטים, על מדי פירודה, אבל לא נכון, זה לא על מדי פירודה. אני צריך לפגוש את הכלל שמבצבץ מתוך הפרטים, צריך להוציא את המסר מתוך האלף עמודים, צריך להוציא את השמש מתוך הקרניים, צריך להוציא את הכלל מתוך הפרטים. והכלל הזה נקרא, נראה בהמשך בעריכות ובעמקות, בעזרת השם, נקרא ישראל. אז אנחנו בעצם הולכים ללמוד את הערך שנקרא ישראל ותורה, שהם שני הערכים העומדים בבסיס העולם, כשישראל קדמו לתורה. ולכן נלמד קודם כל ישראל ואחרי זה תורה. טוב, אמרתי דברים גדולים שצריכים פירוט רחב מאוד. אבל רק כדי להבין אני בכלל את התצלום אוויר פה. על מה אנחנו מדברים? אומן נקרא לו הבורא, אומנות נקרא לה בריאה, בשורש הבריאה אומנות רוחנית, אומנות רוחנית שקדמה לאומנות החומרית המעשית, האומנות הרוחנית הזאת היא עומדת בשורש האומנות המעשית, האומנות הרוחנית הזאת היא התמצית שאפשר לפגוש מהאומן, כי את האומן אני לא יכול להבין, וזה רמוז במילה ראשית, בראשית ברא אלוהים. אז יש אלוהים, יש ראשית ויש משהו ברא. נקודת המפגש בין הבורא לבין הבריאה, בין אלוהים לבין משהו ברא הבריאה, נקראת ראשית. ואנחנו צריכים להבין את הראשית כדי לייחס את היחס הנכון בין הבורא לבריאה. הסברתי לא רע. בסדר? זה קצת עמוק, זה קצת אולי מופשט, אבל זה חשוב ביותר. לכן אם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהיסטוריה, אנחנו לא הולכים ללמוד עכשיו בפקולטה להיסטוריה. אנחנו הולכים ללמוד תורה, כמו שהרב קוק היה קורא למילה היסטוריה, כותב אותה בטף. אסתר, יא. איך הקדוש ברוך הוא מסתתר בהיסטוריה. וכדי להבין איך הקדוש ברוך הוא מסתתר בהיסטוריה, צריך להבין איך הוא מתגלה דרך האדם. ודרך האדם המיוחד נקרא ישראל. ולישראל הזה שהוא מתגלה דרכו בהיסטוריה, יש אופי, יש תכונה, יש כישרון, ואת האופי הזה, ואת הכישרון הזה, ואת התכונה הזו, את זה צריך ללמוד. בקיצור, אנחנו הולכים להסתכל במראה. מי אנחנו? ומכוח הבנתנו, את מהותנו, את עצמנו, אז נופיע אל המאורעות המעשיים וסדר ההופעה המעשית. טוב, קצת, אמרתי הרבה דברים בעשר דקות האחרונות, אולי בצורה יותר מדי, נקרא לזה צפופה, כנותנת מסיבית, אנחנו נפרק את כל המשפטים האלה. אבל להבין את התצלום אוויר פה, איך אנחנו בונים את זה. אומן, אומנות, אומנות חומרית, אומנות רוחנית, אומנות רוחנית שיצא מהאומן, את האומן היא ליכולת השגה, רוצה להבין את האומנות הרוחנית שהוא ברא, הנקראת ראשית, האומנות הרוחנית עומדת בשורש האומנות המעשית, כדי להסתכל נכון על האומנות המעשית, צריך להסתכל על האומנות הרוחנית ומשם לתצבט על הקור. דוד, בסדר? בסדר. רוני, עוד 5 דקות אתה נותן לי רגע? 5 דקות, למרות שאני רואה שאין לי כל כך זמן. אבל רגע, בואו נסתכל. 5 דקות, תן לי ואז שאלה. 7, המרכז ישראל. את הכל אנו לומדים מתוך נקודה מרכזית זו. תורה, מידות טובות, עולמים, ריבון העולמים. את הכל לומדים מתוך מה שנקרא ישראל. השורש הרוחני, המהות הרוחנית שנקראת ישראל. שנוכיח בהמשך שישראל קדמו לכל. מחשבתן שישראל המוחזל קדמה לכל דבר. גם לתורה. וכל זה נראה. הרב הלל צייטלין, השם יקום דמו, כתב מאמר בשם הקו היסודי בקבלה של הרב קוק. הכוונה למרן הרב קוק, האבא של הרב ציודה, אחד הדברים שייכים גם לרבנו הרב ציודה. הוא מסביר שבוודאי כל גדולי ישראל דיברו על אותו דבר. ומה שנראה בעינינו כשוני אינו מפני שחכם אחד חס ושלום רפורמי ועורך שינויים, אלא הכל תלוי בזווית ההסתכלות. עכשיו שימו לב, תסתכלו רגע אליי. אם יש אומן ויש אומנות ויש נקודת תצפית שממנה הכל מתפרט, תלוי מאוד איפה אתה עומד כשאתה מתצפת על הכל. צלם טוב זה לא צלם שיודע לצלם את מה שהוא רואה. זה צלם שעומד בזווית הנכונה ומצלם מהזווית הנכונה את מה שהוא רואה. למשל, אם עיתונאי או צלם רוצה להשחיר פניו של אדם, רוצה להראות כמה האדם הזה הוא לא נורמלי, אז הוא ימצא איזה זווית לצלם אותו שיתברר שהבן אדם הזה לא נראה בסדר. הוא יתפוס אותו בזווית שפתאום האף שלו פינוקיו כזה, נכון? הוא לא יצלם אותו מקדם, הוא יצלם אותו מהצד, ואז האף תופס יותר זווית. הוא יצלם אותו מלמטה, אז פתאום הוא יראה כמו איזה פוחלץ, נכון? זאת אומרת, מה שבו תלוי איך אתה שופט את המציאות, זה הזווית שממנה אתה מתצפת על המציאות. ניקח דוגמה שכאן הרב מזכיר אותה. למשל, אם אני רוצה עכשיו להכיר את קריאת משה, אפשרות אחת זה להסתובב ברחובות. אז אני מכיר, הנה זה רחוב המאירי, זה רחוב אליעזר הלוי, זה רחוב כנפי נשרים וכו'. יפה. אפשרות שנייה זה אני עולה על איזה גג ומסתכל מלמעלה. נכון? אפשרות שלישית, רביעית, עוד הרבה אפשרויות. עכשיו, מה שאני רואה כשאני מסתובב בחוב המאירי, זה לא מה שאני רואה כשאני מסתכל מהגג. אני רואה את אותה שכונה, את אותם הרחובות, אבל אני רואה שני דברים שונים. אז נקודת התצפית, זווית הצילום היא קריטית. המשפך שממנו אתה משקיף על הכל, זה קריטי מה זה המשפך הזה. לכן אומר הרב, הרב ציודה, ניתן, אלא הכל תלוי בזווית ההסתכלות, ניתן לצפות בעיר על ידי טיול בחובותיה, וניתן בצפייה מראש המגדל. זה אותו אדם ואותו העיר, אותה העיר, אך הדברים נראים אחרים לחלוטין, כי הם נצפים מנקודה אחרת. חוכמתו של צייר היא לתפוס זווית משמעותית. אף הצלם, שהוא לכאורה ניטרלי, כי הוא מצלם את המציאות כפי שהיא, הוא לא ניטרלי. קובע רבות על ידי בחירת הנקודה שממנה הוא מצלם. לכן האומנות היא כוללת, היא אינסופית, היא אינסוף פרטים. אבל השאלה איך אתה מתצפת עליה, מה נקודת המוצא שממנה אתה יוצא לתצפת עליה? השיטה כוללת היא. מה אמרנו שיטה? שיטה שווה כלל כמותי. אבל הכלל הכמותי הזה יש כלל איכותי. זיהית את הכלל האיכותי, אתה מתצפת את כל הכלל הכמותי וכל הפרטים הכמותיים, נכון. לא זיהית את הכלל האיכותי, אתה מתצפת, לא נכון. השיטה כוללת היא אחרי שלדעת איכן עומד הצופה. מהו הבסיס ממנו הוא יוצא להרפתקאותיו להכרת המציאות? הבסיס זהו עם ישראל. אני רוצה רגע להגיד את זה אחרת, בסדר? כדי שנקודת התצפית תהיה נכונה, אני צריך לא לתצפת ממקום פרטי, ולא לתצפת ממקום של כלל כמותי. זאת אומרת, אם עכשיו היו שואלים אותי מה אתה רואה בקיר, אם הייתי עכשיו מקרב את העיניים לקיר, מצמיד את הגוף שלי לקיר, והעיניים שלי ממש צמודות לקיר, ונגיד הייתי רואה מסמר, והיו שואלים אותי מה אתה רואה, הייתי אומר מסמר. שאלה, יש מסמר בקיר? כן. שאלה שנייה, זה כל הקיר? לא. אז אם אני מסתכל בממד פרטי ולא ממד כללי, אין לי כלל כמותי, יש רק פרט, אני לא רואה נכון. טעות ראשונה. טעות שנייה, כדי שאני אבין את הכלל הכמותי נכון, נגיד שאני רואה את כל הקיר, לא רק את המסמר, אני צריך לתצפת מנקודת המוצא הנכונה. אני אומר דוגמה מטופשת. אם העיניים זה הכלי שממנו אני מתצפת, אם אני מנסה לראות דרך האוזניים, אני לא רואה נכון. אז כמו שאנחנו מבינים שיש חוש ראייה וחוש שמיעה, ודרך האוזניים אתה לא יכול לראות, כך יש גם ערכים יסודיים, מהויות רוחניות, אלוקיות יסודיות, שמהם אנחנו אמורים לתצפת על הכל. והערך היסודי הזה, נראה בהמשך בעריכות, נקרא ישראל. טוב, אני מציע שנעצור כאן כדי להעמיק בזה מחר, בעזרת השם. רק שנייה, שאלה האחרונה של רוני. ודאי. האם אפשר ללמוד מיהו עם ישראל לפני שעם ישראל הופיע בהיסטוריה? התשובה היא כן, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות פה. אנחנו הולכים ללמוד את המהות של עם ישראל לפני סדר ההופעה. שאלה טובה, נדבר על זה. שאלה חשובה מאוד, נדבר על זה. טוב, רבותיי, התקדמנו היום. התקדמנו היום או לא? בעזרת השם, מחר עוד מתקדמים הלאה. יישר כוח.